חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. רב אברום תמיד מדגיש את ה"והתבוננו חסדי השם". בשביל לראות את חסדי השם צריכים להתבונן. מסתבר שלראות את חסדי השם זה לא כל כך פשוט. ויש הרבה פעמים שחסדי השם זה לא קופץ לך מול העיניים, שאתה מיד אומר, או, חסדי השם. אלא אתה צריך להתבונן בכדי לראות חסדי השם. ואתה צריך להיות חכם בכדי לראות חסדי השם. הדברים הם לא פשוטים. חובת ההודעה על דבר טוב שריבונו של עולם עשה לנו. חובת ההודעה. והבנה ששב ואל תעשה, גם זה מעשה. אם בורא עולם עושה לך טובה, ואתה מסתפק אם הוא עשה לך טובה או זה לא טובה, כל בחירה שאתה תבחר היא מחייבת. זה לא אם לאכול בשרי או חלבי או פרווה. זה לא הבחירה הזאת. זה אם אתה מחויב בהודעה ולא הודית, אז אתה כופר בטובה. וכפירה בטובה זה חטא. זה חטא באחד היסודות שחובתנו כלפי ריבונו של עולם מושתתים עליהם. על העבודה הזאת של הודעה. שלוש פעמים ביום, מודים אנחנו לך. הכרה בתודה. וכשהדברים נעשים במישור הפרטי, יש כפיות טובה או אי הכרה בטובה, זה עוד חצי צרה. אבל כשהדברים נעשים במישור הלאומי, ויש כפירה בטובתו של הקדוש ברוך הוא חס ושלום, אז זה עלול להיות קטגוריה של ממש, כנגד ציבור גדול, עלול להיות קטגוריה של ממש. איך קרה כדבר הזה, שבורא עולם השפיע עליך שפע גדול רב ועצום, ואתה כפרת בטובה. בפתח הדברים שלי, ובפתח הבירור שלי, אני רוצה להגיד לכם, שאינני עומד כאן כאדם שלא התייסר, או שלא נגיד את זה, התערבל הרבה מאוד בעניין הזה של חובת ההודעה היום הבא עלינו לטובה. עומד לפניכם יהודי ש דש בדבר עם עצמו ועם אחרים. הנקודה היא שיום העצמאות זה יום שבו צריכים לקחת החלטה. זה יום שבו אתה צריך, כי חובת ההודיה עומדת לפתחנו, ואנחנו צריכים להחליט מה צורה תהיה לה להודיה הזאת, ומה יהיה טיבה של ההודיה הזאת. חבריי, אנחנו נמצאים במציאות מורכבת. ולמציאות מורכבת אין פתרונות שהם פשוטים ככה, סוגרים דבר, מחליטים. מציאות מורכבת מצריכה התייחסות מורכבת. מה עשה? תסלחו לי על הסטיגמות שלי. בסדר? אני אשתמש בסטיגמות. ואם חלו לי אותם אלו שאני עושה שימוש בסטיגמה שלהם. מעשה בסאטמרר ומרכזניק שישבו על שפת הכינרת. והנה הם רואים לפניהם יהודי חסידי תובע. אפשר לעשות שהם שניהם לא יודעים לשחות? הם צועקים לו, תלך לשם, תלך לשם, הם משפשפים את הידיים וצועקים, הצילו, הצילו, תבואו לעזור. והאיש טובה. הנה מגיעה הסטיגמה השלישית, מגיע איזשהו בחור שמוצניק, השומר הצעיר, מוריד את הטי-שירט שלו, כולם רואים, בחורצ'יק חזק, קופץ לתוך המים, כמה חתירות הוא נמצא אצלו, תופס אותו, מוציא אותו החוצה, בתוך כדי זה שהוא סוחב אותו החוצה, הוא מכניס שם היד מתחת לאיזה סלע, והוא מוציא משהו מתחת לסלע. והוא מכניס את היד ככה ומתחיל לחרסן. והם מסתכלים השניים על המראה הזה, האיש אוכל סרטן. הוא מצא סרטן, הוא אוכל סרטן. בעיה. אז זה עובד ככה. על המקום, הסאטמר מגיע למסקנה שהיהודי הזה, החסיד הזה, שהצילו אותו, הוא בטח לא יהודי. ועל המקום, המרכזניק מגיע למסקנה שהסרטן הוא לא סרטן. ולשניהם יש בעיה. והבעיה היא שהם לא רואים את המציאות כמו שהיא. היהודי החסידי הוא יהודי חסידי, והסרטן הוא סרטן, ויש לנו עכשיו בעיה איך מתייחסים לזה. אבל זאת המציאות. אל תספרו לנו שום סיפורים. ואני רוצה לטפל בכל אחד ואחד מהדמויות האלו. הסאטמר מאז ומעולם התעלם מהעובדה שהיה כאן מעשה של הצלת נפשות. בדיון האם הקמת מדינת ישראל זה מעשה שטן או מעשה אלוקינו, היו בתוך עם ישראל אנשים קיצוניים שנקטו שמעשה הקמת מדינת ישראל היה בבחינת מעשה שטן. זהו. הצלת הנפשות היא לא הצלת נפשות, הוא גוי במילא. פתרנו את הבעיה. העולם עוד פעם נעשה שטוח לגמרי. הצדיקים מצילים יהודים, והשמוצניקים מצילים גויים, והכל יסתדר. בסדר גמור. אבל מה אני יכול לעשות? שגדולי עולם, מזרמים שונים, ואני מדגיש מזרמים שונים, לא הסכימו על זה שהקמת מדינת ישראל היא בבחינה של מעשה שטן. ואני מדגיש מזרמים שונים. לא רק משלנו. היה להם ביקורת, היה להם השגות על דרכי שיתוף הפעולה, אבל מכאן ועד לקרוא לפעולה של הצלת פעולה, עם ישראל במדינת ישראל, לקרוא לזה מעשה שטן, הדרך היא רחוקה לגדולי עולם ששייכים גם לציבורים שהם ציבורים יותר חרדיים ופחות מזוהים עם המדינה. טוב, אז כנראה שהיהודי החסידי הזה ששלפו אותו מהמים, הוא כנראה באמת היה יהודי, והמעשה היה מעשה של הצלה. אז עכשיו אני צריך לעבור לצד השני. זה לא הסאטמר, זה המרכזניק. השרץ הוא לא שרץ. אין שרץ. שוב, בעיה שלא רואים את המציאות כמו שהיא, אלא מתאימים את המציאות לחלום. אני אומר כאן את המילה חלום לא בהוראה שלילית, אלא לחלום, לחזון. לרצון. מה אפשר לעשות? שמעשה ההצלה של הקמת מדינת ישראל מעורבב עם אכילת השרץ. אבל היו כאלה בציבור שלנו שמכיוון שהם סירבו לראות את השרץ כשרץ, הם כבר היו במדינת ישראל העתידית של הרב באורות, ושזה יסוד כיסא השם בעולם וכולי, הם כבר הפליגו ונכנסו עמוק עמוק לתוך אורות, אורות גבוהים. את הרמטכ"ל כינו שר צבאינו, וראשי מדינות, ראשי המדינה, סליחה, שהיו נקועים באכילת בשר פיגולים, טרפות ונבלות, רקדו לפניהם כדרך שרוקדים לפני רבנים גדולים בשירת סעוש הארי. והשרץ איננו נראה. רק מעשה הצלת הנפשות. אבל מתברר שהייתה בעיה. שכשמחזיקים את השרץ ביד, הוא נושך, הוא צועק, שרץ אנוכי! תתעלם, תעצום את עיניך, תקרא לי בכל מילי מילים קדושות, ואני אנשוך אותך ואצעק לעומתך, שרץ אנוכי! שרץ, שרץ, שרץ. ועכשיו אתה תצטרך להתייחס אל המציאות כאל מציאות מורכבת. די להסתכלות הזאת שמנסה לעשות את המציאות חד-ממדית. המציאות הייתה מורכבת מאז ומעולם. היא הייתה מורכבת מאז קום המדינה. היא הייתה מורכבת בשעה שהתנהל הוויכוח בין ראשי הציונות הדתית לבין ראשי הציבור החרדי של אגודת ישראל. כן לשתף פעולה או לא לשתף פעולה. המציאות הייתה מציאות מורכבת, ולא זו בלבד שהייתה מציאות מורכבת, היא הייתה מציאות שכל ראשי וגדולי שתי התנועות הביטו על המציאות בעיניים, ראו אותה כפי שהיא, ולמרות שראו אותה כפי שהיא, החליטו מה שהחליטו, זה לצד שלו וזה לצד שלו. אבל הצד הגדול שבא באבות המייסדים של המחלוקת היה היכולת והמסוגלות לראות את המציאות כמציאות מורכבת. היו ישיבות בארץ ישראל ששייכות לציבור החרדי שבשנים הראשונות שלאחר קום המדינה אמרו הלל. מישהו פה בשיחה איתי אתמול היה פשוט מופתע, מזועזע ותדהמה עד עמקי נשמתו. שהרב קלמן אמר לקלוט דגל על ישיבת פוניביש. כן, אני יודע, אני קצת, אל תראו לי שאני שחרחורת, כן, אני קצת בא מהיסודות האלו, ואותי לימדו גם כן שדגל זה ראשי תיבות דובר אקוירם למומן, שאם רוצים לקבל כסף מהמדינה, חייבים לקלוט דגל על הגג של פוניביש. אז זה לא שבאמת דגל, אלא דובר הגורם למומן. שואל, וואי. עם הכל אפשר להתחכן. עם הכל אפשר להתחכן. כשהמגמה היא אחת, לקחת את המציאות ולעשות אותה שטוחה וחד מימדית. אבל היא לא. אבל אנחנו, מה לנו, כנלין, זרמים אחרים, בואו נדבר על עצמנו. וכשהשרץ הזה היכה אותנו בקיץ האחרון וצעק לעברנו שרץ אנוכי, לא מפצחים פה פיצוחים ולא אוכלים פה מסטיק, שרצים, זה מדובר. אז פתאום התנפץ העולם החד מימדי, התנפץ העולם השטוח. ולצערי הגדול, לצערי הגדול, מכיוון שהעולם השטוח הזה התפוצץ, לצערי הגדול, היו כאלו שקיבלו החלטה כדי לשמור על העולם שטוח כמו שהוא, אז סימן שכלום לא. יש מבינינו שקיבלו החלטה, טעות מעיקרה, הכל לא נכון, זה היה שרץ מההתחלה, והחסיד שאותו הצילו הוא לא היה יהודי. תראו שהדבר, אנחנו לוקחים את כל האוטובוס הגדול הזה של הציונות הדתית ומעבירים אותה לצד השני ונגמר העניין. סאטמר, לא פחות, זה המקום. יש חלק שממשיכים להאמין שהשרץ הוא לא שרץ. לצערי הגדול, ומזמינים את מי שידם הייתה במעל כדי לרקוד בהכנסת ספר התורה של היישוב החדש. דברים מוזרים, משונים. השרץ עדיין הוא לא שרץ. גם כשהוא נושך במקומות הכי כואבים, הוא עדיין לא שרץ. ואנחנו, היום הזה, עומדים פה כדי להגיד, מוריי ורבותיי, המציאות היא מורכבת. הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. רב שלמה למרדונסק אמר, צריכים לדעת איך לקרוא את הפסוק הזה. אתם יודעים שחסידים הרבה פעמים קוראים את הפסוק קצת אחרת. אומרים, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. הזורעים בדמעה ברינה, עם דמעות ועם שמחה. זה המציאות של שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון שהיינו כחולמים. אמרנו שצריכים להתבונן חסדי השם. כי המציאות היא מציאות מורכבת של דמעות ושל שמחה. וזה מורכב וזה קשה, ואנחנו לא יכולים לשטח את זה ולא יכולים לפשט את זה, וזה יישאר ככה, ואנחנו צריכים לתת את המענה במקום שבו אנחנו נמצאים. מה זה היה לנו? מניין צצה נקודת הספק של היחס ליום העצמאות הבא עלינו לטובה? בדיבורים הפנימיים שבתוך הציבור הדתי-לאומי קצת עזבנו את הדברים הפשוטים ועברנו לאידיאולוגיות גדולות. ראשית ההתעוררות של הציונות הדתית עסקה בדברים פשוטים לגמרי. ארץ ישראל, קיבוץ גלויות, מקום לעם ישראל בין כל האומות, מקום אחד שעם ישראל יכול לשים עליו את הרגל ושזה יהיה שלו. חיים נורמליים על אדמה. ערכים של תורה ועבודה. בניין נורמלי של אומה. לא לחיות כמו אנשים שחיים על אומות אחרות בתור, כמו שיש לוויתן גדול, ויש תמיד דגים שהולכים אחריו, ומחרסמים את כל מה שהוא מטיל לצדדים. לא! הפעם אתה תהיה הלוויתן. אתה תהיה הגוף הגדול. אלו הם הדברים שעמדו בראשם של ראשי המתעוררים לשיבת ציון. חיזוק גדול קיבלו, לצערנו הגדול, מהתזכורות שדאגו אויבי ישראל בכל הגלויות לתת, אחת לכמה זמן. פוגרום פה, פוגרום שם, כשהצעקה היא אחת. אתה לא שייך לפה, אתה שייך למקום אחר. אתה צריך ללכת מפה. זאת הייתה המגמה והאמירה והדיבור והאידיאולוגיה של ראשית ההתעוררות של התנועה הציונית. הדתית. ברוך השם, זכינו. החלום מתגשם, וזכינו מעל לקומה הפשוטה של איתו של הישועה הפיזית, לבנות קומה נוספת של ישועה רוחנית אידיאולוגית שמתבוננת על כל הנושא הזה של עם ישראל בארץ ישראל ומדינת ישראל, על כעל איזושהי ישועה שמראה את יד השם הפועלת בתוך ההיסטוריה, כעל איזשהו דבר הרבה יותר גדול שמגלה את נשמת ישראל, כאיזשהו דבר הרבה יותר גדול שהוא מבוא להשראת הנבואה בעם ישראל, כאיזשהו דבר שהוא יותר גדול שהוא מבוא למשפט ישראלי וכולי. כל הדברים הגדולים והיפים האלו נבנו קומה על גבי קומה. וברבות הימים נשכח מאיתנו הדבר הפשוט, הכל כך פשוט, שהניע את כל הגלגלים. ארץ ישראל, קיבוץ גלויות, ישועה לעם ישראל, לתת אדמה מתחת לרגליים של יהודים, לבנות חיים נורמליים, נורמליים של עם. הדברים האלו נשכחו. ואז, כמו שאתם מצפים ממני, זה היה ברור שזה יגיע, באו הכבשנים של אושוויץ. ועוד פעם שמו את ארץ ישראל במקום כל כך נורמלי, כל כך טבעי, כל כך של חיים, כמסעת נפש של עם שרידי חרב. מי רציתם שיפתח את השערים ליהודים הפשוטים האלו? אולי קיילצה שתהרוג 42 יהודים סתם בגלל שהם חזרו מהמלחמה ואין להם יותר מקום בפולין? אולי ארצות הברית שתשים אותם על האונייה סנט לואיס ותשלח אותם בחזרה אל תוך אירופה הבוערת כדי שכולם יעלו בכבשנים? לאן אתם רוצים לקחת את העם הזה? כשיש רק מקום אחד בעולם שקיבל את העם הזה למרות כל הקשיים, ופתאום ארץ ישראל פתחה את כל אוצרותיה, ופתאום עם ישראל מתחיל ללבלב, וארץ ישראל הולכת ומתיישבת והולכת ונבנית, ובתים גורדי שחקים והכל, ותעשייה וכלכלה והכל. הדברים הפשוטים מוארים באור חזק מאוד עכשיו. והדברים הפשוטים הם היו היסוד של הקביעה של חובת ההלל וההודיה, בראש ובראשונה נס ההצלה ממוות לחיים, עובר דרך היסוד של ההצלה של אותם יהודים שחיפשו פה מקום כדי להתיישב, ועובר דרך כל שרשרת הניסים שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא להפליא בישיבתנו כאן במקום הזה, ועבור עם ישראל בכל הגלויות. זה היה היסוד של תקנת הנס, תקנת ההודיה של היום הזה. לא דברים גבוהים, לא מילים גדולות בשמיים. פשט! ועכשיו, אני שומע פתאום שפותחים את הדיון מחדש. הסתח לי ידידי הטוב, הרב דודקביץ', פותח את הדיון מחדש, האם יש להגיד הלל או אין להגיד הלל, כדי לפתוח דיון הלכתי מחדש, יש צורך לדון האם התחדשו נתונים הלכתיים חדשים שלא ידענו עליהם. הנתונים הקיימים כבר נידונו על ידי גדולי ישראל, והוחלט שלמרות כל הנתונים הקיימים, שזה לא היה בדיוק אותו היום וכו' וכו' וכו', כל מה שמוזכר שם בדף, הוחלט שאומרים הלל ביום הזה על ידי מועצת הרבנות הראשית בלא ברכה. זה מה שהוחלט ונתקבל. האם התחדש משהו בנתונים ההלכתיים? אני לא מדבר על הכאב שלנו, ואני לא מדבר על הסבל של אנשים, ואני לא מדבר על מה שעבר עלינו. אני שואל האם מבחינה הלכתית השתנה משהו. כשאתה רוצה לפתוח עוד פעם את הדיון ההלכתי, אתה צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. אי אפשר, כל 5 דקות, כשמתעורר, טוב, אני יודע, סליחה, נכשלתי בלשוני, זה לא כל 5 דקות, קרה דבר בישראל. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, קרה הדבר הזה, אוקיי, פותחים את הדיון מחדש. קרה הדבר הזה, אוקיי, פותחים את הדיון מחדש. שאלתי, האם התחדש עלינו יסוד הלכתי חדש שבגינו אנחנו פותחים את הדיון ההלכתי מחדש? ולפי עניות דעתי עברתי על הנתונים שמביא אותם ידידי הרב דודקביץ' ולא מצאתי נתון חדש. לא מצאתי נתון חדש. ההצלה ממוות לחיים נשארה הצלה ממוות לחיים. קשה לי להגיד את המשפט שאני הולך להגיד עכשיו, אבל אני חייב להגיד אותו. את התקנה להגיד הלל ביום העצמאות התקינו עוד בטרם הייתה לנו ירושלים השלמה. עוד בטרם ראינו וזכינו להתעצמות כזאת של הציבור הדתי והחרדי בארץ ישראל. עוד בטרם ראינו. והסיבה שתקנו למרות הכל, מכיוון שזה לא היה הנושא. לא זה היה הנושא. הקריטריון לתקנה היה קריטריון הלכתי של תקנת יום הלל והודעה. אז אם אתה רוצה עכשיו לפתוח את הדיון ההלכתי מחדש, אני רוצה לדעת האם השתנה משהו בקביעת יום ההלל וההודעה. אז לא ניצלנו ממוות לחיים. אז אין לנו מקום להניח בו את רגלינו. אז אין לכל יהודי מפלט בעולם שיכול לשאת אליו עיניים ולחשוב עליו בתור עיר מקלט. יצא לי קצת בחודשים האחרונים להתוודע ליהודים מכמה ארצות. אצל כולם, הדאגה הזאת על מה שקורה בארץ, הדאגה שאומרת, כאילו לי, מה אני בקוטני, תשמרו לנו על הארץ הזאת. תשמרו לנו על הארץ הזאת. תשמרו לנו על הפינת. אתם תשמרו לנו. מתחשק לך להגיד, בואו תעזרו לי קצת לשמור פה. תבואו פה, ונשמור כולנו ביחד. אבל אתה לא אומר, כי זה לא זאת הדרך. לא, לא. באהבה. בסדר. אבל מהי הדאגה הזאת? מה ציר הזהות הזה? מסביב לארץ ישראל ומדינת ישראל. זה הרי דבר עצום. אנחנו נמצאים במצב מורכב. ולמצב מורכב אנחנו ניתן מענה מורכב. היום הקרוב הבא עלינו לטובה, זהו יום של התעסקות ושימה על נס, תרתי משמע, של מה שיש ולא מה שאין. מה שאין אנחנו שומעים כל הזמן. כל הזמן. זה אפילו מצליח לשרות עלינו עצבות, זה מצליח לשרות עלינו לפעמים רפיון ידיים. יש כאלו שמקבלים מזכורת כדי להזכיר לנו מדי שעה את מה שאין. הם אומנים בזה. עומדים בקרחי הים ורואים נבלה שבארץ ישראל. אומנים. אבל היום הזה הבא עלינו לטובה. זהו יום של התמקדות במה שיש. בהצלה. את הסרטן היום אני שם הצידה. לא בגלל שהוא איננו, ולא בגלל שאני נאיבי, אלא בגלל שאני רוצה להודות לריבונו של עולם על הנס שעשה איתי להפליא. ואני שמח על זה שיש את היסוד ההלכתי שמכניס בתוכו את כל ההודעה היותר גדולה. זה מזכיר לי קצת, הרבה פעמים בחתונות, אומרים לחתן, הוא רוצה להתעטף בטלית. אומרים לחתן, תברך שהחיינו על הטלית, על אשתך החדשה. מתי מברכים שהחיינו על אישה? הפירוש הוא ככה. הפירוש הוא, וזה ראיתי אצל מורי ורבי הרב נויברט. כשהכניסו את הספרים של שמירת שבת כהלכתה חלק ב' הביתה. אני זוכר את זה כמו היום. הכניס את הספרים הביתה, והוא היה לו ספק הלכתי אם אפשר לברך שהחיינו על ספרים, יש איזה דיון גדול. היה לו ספק הלכתי. אז איך שהכניס את המריצה הראשונה, הוא רץ למטבח, הוציא מה ששמר בצד, כזה סלסלה עם שסק, הניח אותה על הספרים, וברך שהחיינו. אז ברוך השם, יש לנו את השסק. יש לנו את הגורם המתיר לומר, הלאה. עכשיו, בואו נתבונן בכל החסדים, שאני יודע, מבחינה הלכתית אי אפשר לשקלן אותם. אי אפשר לשקלן, זה לא דבר שעליו אומרים עליהם. אפשר להגיד על זה בזמורי הודעיה, אפשר לעשות איזה סעודת תודה, הכל נכון. זה לא דבר שמתקנים עליו באופן ספציפי עליהם. אבל אחרי שיש לנו את היסוד ההלכתי, בואו נכניס בפנים את כל הדברים הגדולים והיפים, ואת כל הטובות והניסים והנפלאות שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא להפליא. במתנה הגדולה הזאת שקיבלנו. עוד דבר קטן. עד כאן דיברתי קצת על העבר, על ההתמודדות. מכאן ואילך קצת לעתיד. קבלה. קבלה לעתיד. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. למה לא עשה אותו משיח? על שום שלא אמר שירה. עונש כבד מאוד. לא להיות משיח כי לא אומרים שירה. חשבתי אולי אפשר להגיד ככה. הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים מגלגל לידינו הזדמנות. הוא רוצה לראות. אתה תהפוך את ההזדמנות הזאת למציאות קיימת, חיה, נושמת, פועלת, או שאתה תתעלם ותגיד, איזה שום דבר. מה עשה שטן? מה אתה תעשה? הזדמנות כזאת גלגל הקדוש ברוך הוא לידיים של חזקיהו המלך. ואילו הוא היה אומר שירה, הוא היה הופך אותה להיות משיח. הוא בשירה שלו, בהכרה שלו, בהבנה שלו, שזאת יד השם הפועלת עליו להפליא, לעשות פלא נס, הוא היה הופך את זה להיות משיח. אבל כיוון שלא אמר שירה, יכול להיות שלא היה בטוח. מסתפק. ממילא לא נעשה משיח. ואנחנו, שזכינו בישועה כזאת, בואו נתבונן חסדי השם. בואו נהיה חכמים ונשמור אלה. נתבונן חסדי השם. נגיד שירה, ומתוך השירה הזאת ניקח אחריות על מה שקורה בארץ שלנו, בעם שלנו, במדינה שלנו, ומתוך לקיחת האחריות, נזכה שיהיה באמת משיח.